שלום, בשיעור היום נדבר על הסיפור המעשה הידוע במכוער רבי שמעון בן אלעזר. התנא רבי שמעון בן אלעזר פגש במכוער והיה בינם דין ודברים. וזו לשון הסיפור, מעשה ברבי שמעון בן אלעזר שבא מגדל עדר מבית רבו והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הים. ראה אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו, ריקה, כמה מכוער אתה? שמה כל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו, המכוער, ומה אעשה? לך לאומן שעשה אני, ואמר לו, כמה מכוער כלי זה שעשית? ככה אדם נולד, ככה נולדתי. נולדתי מכוער. יש לך תלונות, תלך לריבונו של עולם. כיוון שידע רבי שמעון שחטא, שהוא העליב אותו, ירד מן החמור והיה משתטח לפניו. אמר לו, נעניתי לך, מחולי. אתה צודק, פגעתי בך, מחולי. אמר לו המכוער, אמר לו, איני מוחה לך עד שתלך לאומן שעשאני ותאמר כמה מכוער כלי זה שעשית. רץ אחריו שלושה מילים. הגיעו לעיר, יצאו אנשי העיר לקראתו, אמרו לו, שלום עליך רבי. אמר להם המכוער, למי אתם קוראים רבי? אמרו לו, למי שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, חס ושלום, ומי עשה לך? אמר להם, כך וכך עשה לי, סיפר להם את הסיפור. הוא בא אליי, ואמר לי שאני מכוער, שאל אם כולם מכוערים כמוני. אמרו לו, אף על פי כן, נכון לו, תשמע, בכל זאת, הוא אדם גדול, תמחה לו. אמר להם, הרי אני מוכל, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. אותו היום נכנס רבי שמעון לבית המדרש הגדול שלו ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא יהיה קשה כארז. מה קנה זה כל הרוחות באות ונושבות בו? הולך ובא עמהם. הוא מתכופף עם הרוח. דממו הרוחות, חוזר הקנה עומד במקומו. ומה סופו של קנה זה? זכה ליטול עמנו קולמוס לכתוב ספר תורה. אבל ארז אינו עומד במקומו. כשבאות רוחות זה משפיע עליו. אלא כיוון שנשבה הרוח דרומית, עוקרתו והפכתו על פניו וכו'. זו לשון הסיפור באבות דרבי נתן. אבל המעיין במדרש התקשה בכמה קושיות. המכוער מתנה את סליחתו בתביעה שלא יהיה רגיל לעשות כן. ומשמע שהוא מתיר לרבי שמעון בן אלעזר לקרוא מדי פעם מכוער. כל הבעיה שיש לו זה שהוא רגיל לקרוא לאנשים מכוער. אם זה לא יהיה הרבה פעמים, הוא לא יהיה רגיל, מדי פעם זה בסדר. ומדוע שלא יהיה אסור עליו לקרוא מכוער לגמרי? יש יותר להלבין את פני חברו גם באופן חד פעמי? התולדות יעקב יוסף הקשה קושי אחרת. מהי הדגשה הכפולה והמיוחדת שכתוב, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ולא יהיה קשה כארז? ומדוע בחר רבי שמעון בן אלעזר דווקא בקנה ובהיפוכו הארז? אפשר להחריף את הקושייה ולומר, שהדרשה שרבי שמעון בן אלעזר דורש היא נראית הפוכה ממה שבאמת התרחש שם. אמנם נכון, רבי שמעון בן אלעזר פגע במכוער והעליב אותו, אך המכוער הוא זה שמקשה את עורפו ואינו מוכן לסלוח, לא מוכן לסלוח. אדרבה, רבי שמעון בן אלעזר הוא אדם הרך. תכף שהוא מכיר בחטאו, חוזר בו, מבקש את סליחת המכוער. המכוער הוא כהגדרת המשנה במסכת אבות קשה לרצות. מי זה הקשה? מי שהקשה פה בסיפור, בסופו של דבר, זה המכוער. ובסוף, על מה הסיפור שרבי שמעון בן אלעזר אומר? לעולם יהיה אדם רך כקנה ועלי קשה כארז. אז מה, רוצה להליב אותו עוד פעם את המכוער? גם ההתחלה של ההגדה היא קצת קשה. אדם מכוער, כיעורו של אדם אינו מעיד על רקנות, אבל רבי יהושע בן חנניה אמרו, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. אם חוכמה מפוארה יכולה להיות בכלי מכוער, זאת אומרת שגם אם אדם לא נראה יפה, נראה מכוער. אבל למה ריקן? מדוע כשפגש רבי שמעון בן אלעזר את המכוער, הוא מטיח בו ריקה. תגיד, מכוער, מכוער זה גם מעליב. מעליב אפילו מאוד, למה לקרוא לו ריקה? השאלות האלו הן מכוונות. והקשיים האלה הם ציון דרך של חז"ל, שבו מרמזים לנו שצריך להתבונן במעשה הזה בהתבוננות מעמיקה, כדי לדלג משם להעפיל לעולם גבוה, עולם רוחני. המעשה של המכוער מופיע במסכת קלה ומופיע במסכת דרך ארץ בסמוך לדבריו הידועים של רבי מאיר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. רבי מאיר אומר, אל תתעסק כמעט כלום, רק מעט מאוד בענייני העולם הזה, בענייני המסחר. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. בעלי המדרש מביאים את הסיפור של רבי שמעון בן אלעזר על הפגישה שלו עם המכוער כמעשה נוגד, מעשה ניגודי לשיטת רבי מאיר. רבי שמעון בן אלעזר בא ממגדל עדר. מה זה מגדל? מגדל מסמל מקום גבוה שעיני כולם נשואות לשם. ומה זה ים? ים זה מקום נמוך. כל הנחלים הולכים אל הים. הים משמש אצל חז"ל בכמה מקומות כמו סמל לעיסוק בצד הגשמי והנחות של העולם. זה גם סמל שמופיע בעולם הקבלה, קוראים לזה מלכות. טוב, מגדל לעומת ים. מהו מגדל עדר? מגדל עדר שמוזכר שם בתחילת המעשה, הוא מוזכר בנבואת מיכה, בפרק ד' פסוק ח', ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, אליך וכו', המשך הפסוק. ותרגם שם יונתן בן עוזיאל, ואת משיחה עד ישראל, דתמיר מן קדם חווה כנישתא דציון. ואתה משיח ישראל, מגדל עדר, דתמיר, המגדל, המשיח נעלם, בגלל החטאים של עם ישראל. המשיח צריך להגיע. המשיח לא מגיע בגלל החטאים של עם ישראל. אז רבי שמעון בן אלעזר רצה שהמשיח יגיע. רבי שמעון בן אלעזר הלך לחפש את החייבים, את החטאים, כדי שהמשיח יבוא. בהתחלה הסיפור הזה שמסופר פה מרמז שרבי שמעון בן אלעזר הוא חשב שמי שלומד בבית המדרש, מי שמרבים ללמוד בבית המדרש, הם החיילים של המשיח. הם נמצאים עם המשיח במגדל. הם עם המשיח במגדל. וכאשר כל עם ישראל יעסקו בתורה, ויהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, המשיח יתגלה. והקדוש ברוך הוא יביא בני נחר, שישרתו את עם ישראל, יבנו לנו בתים, יראו את הצון, כל הנבואות הטובות. אז למה המשיח לא מגיע? המשיח נתמר ונעדר מגדל עדר בגלל מי שאינו יפה. בני בית המדרש הם יפים. המכוער הוא מי שרודף אחרי המלאכות. ופה רבי שמעון בן אלעזר, הוא יצא מהמגדל אל שפת הים. אל המקום שבו אנשים רודפים אחרי פרנסה שלהם. קשים מזונותיו של אדם יותר מקריאת ים סוף. הים זה מסמל את המלכות, את המקום של החיבור לעולם המעשה. ששם האנשים נאבקים על הפרנסה שלהם, רודפים אחרי הפרנסה. ורבי שמעון בן אלעזר, כאב לו העיכוב בביאת המשיח, אז הוא יצא מבית המדרש, מבית רבו, ויצא מהמגדל אל שפת הים, כדי להוכיח את החייבים. הוא פגש בריקה, באדם שהיה רדוף בכל מאודו אחרי המלאכות. הוא היה צריך כל פעם עוד משהו לבית שלו, ועוד משהו, ופעם היה נוסע לפה, ופעם נוסע לפה, והיה לו עכשיו להחליף ריאות, כל הזמן הוא היה רודף רדיפה אינסופית להעלות את רמת החיים שלו. אבל המצב הזה שהוא רודף וכל הזמן מנסה להעלות את רמת החיים שלו, גורם לו להיות שקוע יותר מדי בעולם המלאכות, בתוך הים, ולהיות בסופו של דבר ריקה, להיות ריקן מתורה. ואז הוא טען כלפיו ריקה, ריקנות, הרדיפה האינסופית, אחרי העלאת רמת החיים, עוד פעם רמת החיים. ומה שהיה טוב לפני 5 שנים כבר לא טוב היום. בסופו של דבר, הדבר הזה מביא לריקנות מתורה. וזה מעכב את המשיח. אני באתי ממגדל עדר, לא יודע לך, מגדל נהדר, המשיח לא מגיע בגלל הריקנות. שמה כל בני עירך הריקנים כמוך? עכשיו רש"י ותוספות, הם כותבים שיש להם מסורת, שהמכוער שרבי שמעון בן אלעזר פגש בשפת הים, זה לא היה אלא אליהו הנביא. אליהו הנביא בא להוכיח אותו, ורבי שמעון בן אלעזר מספר שאליהו גילה לו שכך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עם אנשים כמוהו. מה הכוונה? הרדיפה אחרי מותרות והגברת הצריכה הן מפתח לצמיחת המשק. כלכלנים גילו את זה היום, חז"ל ידעו את זה גם בעבר. רדיפה אחרי המותרות היא מפתחת את המשק. אדרבה, אחרי שתבוא הגאולה הכלכלית, אז מתוך העושר הגדול נוכל להשיג עובדים זרים. יש מקומות, מדינות עשירות, שם עובדים זרים, מבני נחר. אז אם אנחנו רוצים לזכות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אולי צריך באופן זמני כביכול, לעשות איזו הפסקה, לצאת מבית המדרש, להתחיל לרדוף אחרי המותרות, להעלות את רמת החיים, זה יפתח את המשק, נהיה המדינה עשירה מאוד, נוכל להשיג עובדים זרים, נחזור לבית המדרש. אז רבי שמעון בן עזר מודיע במעשה הזה, זה מעשה מאוד ניגודי, אבל במעשה הניגודי הזה הוא מפתח את השיטה, שיטה ניגודית שאומרת, כדי לזרז את הגאולה, צריך לצאת מבית המדרש ולרדוף אחרי המותרות, וזה יפתח את המשק, ואז תגיע הגאולה הכלכלית, ונוכל להשיג עובדים זרים, נוכל לחזור לבית המדרש. עכשיו, לא שמדובר פה ביציאה אינסופית, אדם יכול לקיים תלמוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית, מינימום, כל אחד במינימום שלו, אבל כל מה שאפשר אל המלאכות, לרדוף אחרי העלאת רמת החיים, וזה יביא את הגאולה. אבל אליהו עצמו, הוא יודע שזה לא מתאים לכולם. אם כולם ירדפו אחרי המלאכות, אז אנשים לא ידעו הלכות. הרי צריך איזה רב פוסק, רב שייתן שיעור בשבת. אז הוא גם כן מודה שטובת הדור דורשת, שלא כולם יהיו ריקנים. שיהיה קצת כמה כלי קודש, שהם יוכלו לפסוק בכל מיני עניינים לחוצים. אבל שאר הדברים, כולם לצאת וכולם למלאכות. לכן מובן למה אליהו מתיר, למה מכוער אומר לרבי שמעון בן אלעזר, שהוא מוכר לו בלבד שלא יהיה רגיל כן. הוא מסכים שמדי פעם יקרה מכוער. אם רואים מישהו, איזה אילוי, שלומד טוב והולך לו בלימוד טוב והוא זוכר הכל, אז שהוא יישאר בישיבה, שיהיה מוץ, שיהיה מורה צדק, שיהיה פוסק, שיהיה דרשן, אבל מי שלא אילוי, אז אם הוא... אז לא יפה לקרוא לו מכוער, אם הוא הלך, סגר את הגמרא והלך לרדוף אחרי המותרות, להעלות את רמת החיים שלו, לרדוף אחרי עסקים כל הזמן, למה לקרוא לו מכוער? הרדיפה שלו אחרי העלאת רמת החיים היא מפתחת את המשק, פיתוח המשק מביא לאושר, נוכל להשיג עובדים זרים ולחזור לבית המדרש. אבל צריך להבין שגם הקנה והארז שמוזכרים כאן הם סמלים. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא יהיה קשה כארז. קנה וארז הם סמלים. בלשון חזל, מישהו בור ועם הארץ, קוראים לו כותל קנים באגם. כותל קנים באגם, קנים זה מראה אדם שהוא לא מבין הרבה בתורה. ארז, ארזי הלבנון, אדירי התורה, ארז זה מסמל את תלמידי החכמים. ואז בא רבי שמעון בן עזר, ואחרי המפגש שלו עם המכוער, שזה היה אליהו הנביא, הוא אומר, תשמעו, מי שזוכה לכתוב את ספר התורה, זה הקנה, לא הארז. הקנה כותב את ספר הגאולה. יש ספר של גאולה, שיש כאלה שנכתבים בו לחיים. מי מהאותיות שכתובים בו לחיים, מי מהאותיות שכותבות את הגאולה? הקנים. הרי קנים שרודפים אחרי המלאכות להעלות את רמת החיים שלהם, הם הנפשות שכותבות את ספר הגאולה, ולא הארז. עכשיו, צריך להבין, שרבי שמעון בן אלעזר יש לו דעה כזאת לא רק פה, רבי שמעון בן אלעזר הוא בעל השיטה הזאת, הוא ידוע בתור השיטה הזאת, וכתוב בשמו מאמרה כזאת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם יאמרו לך ילדים בני בית המקדש, אל תשמע להם, ואם יאמרו לך זקנים, סתור בית המקדש, שמע להם. מה? לסתור בית המקדש? מפני שבניין ילדים סתירה, וסתירה זקנים בניין. היעלה על הדעת שזקנים יאמרו לסתור את בית המקדש, זה הרי לאו, לאו מהתורה. אלא לא מדובר פה בבית מקדש רגיל. מדובר כאן בעולם הקטן, במקדש הקטן של האדם הפרטי. האדם הפרטי כשנמצא בבית המדרש, בישיבה, זה מקדש, מקדש מעט שלו. רבי שמעון בן אלעזר מגלה שאם יאמרו לך זקנים לעזוב את בית המדרש, לצאת לחיי העמל, תשמע להם. מפני שחיי העמל אלו יבנו בסופו של דבר את בית המדרש. וגם את בית המקדש, וזו שיטה של רבי שמעון בן אלעזר, וכמו שהיא מופיעה במאמר הזה, של אם יאמרו לך ילדים בני בית המקדש, אל תשמע להם, ואם יאמרו לך זקנים, סתור בית המקדש, שמע להם, היא מופיעה גם בסיפור, במפגש שלו עם המכוער, דווקא מכוער, דווקא הריקה, דווקא הקנה, הוא כותב את ספר הגאולה, לא הארז, לא זה שיצא ממגדל עדר, מבית רבו, עכשיו, הכיוונים האלה של מחצלת, של קנים, זה צריך להבין את זה באגדות נוספות. ההתבוננות הזאת במעשה, מתוך העמקה בסמלים המובאים בו, עונה על הקשיים שמצאנו בו, אך מעבר לכך היא גם פותחת בפנינו הבנה מעמיקה באגדות ובמעשים נוספים, ומגלה בפנינו דין ודברים ומסע ומתן תוסס שמתקיים בין האגדות והמעשים השונים. וזו לשון תחילת המעשה שמובא במסכת ברכות, גם כן מעשה מאוד ידוע. מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, וקנתתו אשתו, והלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. אמרה אחת לחברתה, חברתי, בואי ונשוט בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. אמרה לחברתה, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את, ומה שאת שומעת, אמרי לי. ואחר כך הסיפור ממשיך, מתגלגל, אבל התחלת הסיפור היא מבהילה. נראית ממש לא הגיונית. מדוע מי שנקבר במחצלת של קנים אינו יכול להיכנס מאחורי הפרגוד? בעולם האמת יש חשבונות של הבל וכבוד? אדם קבור בפשטן, אדם קבור במשי, אדם קבור במחצלת של קנים. אז בגלל זה, בגלל שלמשפחה שלה לא היה כסף, בגלל זה היא לא יכולה להיכנס הנשמה שלה מאחורי הפרגוד? מה? זה עולם האמת. החשבונות של הבל של העולם שלנו זה מגיע למעלה? אלא זה לא הכוונה שמה, כפשוטו, מחצלת של קנים בתור מחצלת חומרית. נאמר בתלמוד, מסכת שבת, דף י' ד', האוכל ספר תורה ערום, והגמרא שמה, בתוך מהלך הגמרא מובן, שכאשר אדם עושה מצווה, נוצרת קטונת אור רוחנית שעוטפת אותו ומלווה אותו גם בשעת הקבורה. כל מצווה שאדם עושה יוצרת קטונת אור. קטונת אור רוחני שעוטפת אותו. עכשיו, השאלה היא, איזה מצוות עשית? האם במשך החיים שלך אתה היית ארז? היית בישיבה? היית בבית המדרש? או שבמשך החיים שלך היית קנה? היית במלאכות, עודף אחרי הפרנסה, עודף אחרי העלאת רמת החיים. ובעל המעשה הזה כאן, הוא חולק על רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר ימליץ להיות קנים. הקנה כותב את ספר הגאולה. הוא אומר לו, מי שנקבר במחצלת של קנים, מי שבסופו של דבר מגיע לעולם האמת, כאשר המצוות שלו, הם קוטנות אור שעשויות מהמצוות שהם בעצם קנים, מזה שהוא רדף אחרי העבודה הזאת, ורדף אחרי העבודה הזאת, ורדף אחרי וכרי, עלת רמת החיים שלו, מישהו במחצלת של קנים, הוא לא נכנס מאחורי הפרגוד. הסיפור הזה הוא חולק. הסיפור הזה אומר, אדרבה, רק מי שנמצא בתוך הארז, ארז הדבי רב, הארז של בית המדרש, רק הוא זכאי להיכנס מאחורי הפרגוד. הוא זה שמקרב את גאולתם של עם ישראל. ראינו פה כבר, שני סיפורים נוגדים. מצד אחד, ידוע שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, הוא אומר, לעולם יהיה אדם ערך כקנה, לך תהיה כותל קנים באגם, תלך, תעזוב את בית המדרש, תיכנס לעולם המעשה, תרדוף אחרי הכסף. שיטה שנייה אומרת, לא, מי שזה מה שיהיה, הוא לא יוכל להיכנס מאחורי הפרגוד, הוא קבור בתוך מחצלת של קנים, כבר בחיים שלו, כבר בחיים שלו הוא עטוף בקנים, הוא לא יכול להיכנס מאחורי הפרגוד. עכשיו, אבל יש גם שיטות שמביאות לפשרה בין שתי השיטות. מי הוא התנא שמנסה לפשר בין השיטות? התנא הזה הוא רבי מאיר. ויש לנו סיפור ידוע על התנא רבי מאיר, ידוע אבל תמוה. בירושלמי במסכת כלאיים פרק ט' על החגימל מסופר כך. רבי מאיר היה נפטר לו מן העולם באסיה. אמר, אמרו לבני ארץ ישראל, הנה המשיח שלכם. אפילו כן אמר להם, תנו מיטתי על שפת הים, שכתוב כי הוא על ימים מסעדה ועל נערות תכונניה. המעשה הזה מאוד תמוע. רבי מאיר הלך להיפטר מן העולם, ואז אומר באסיה, תשלחו לבני ארץ ישראל, תראו מה קורה למשיח שלכם. אז לא מובן. רבי מאיר חשב שהוא המשיח, הרי כתוב בהקדמת הרמב״ם, שרבי מאיר אביו היה גר צדק. רבי מאיר היה בן גר צדק. אז הוא לא היה מיוחס לדוד המלך, זה ברור. אז איך הוא חשב שהוא מלך המשיח? אמרו לבני ארץ ישראל, הנה המשיח שלכם. חוץ מזה, זה, 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 שזה לא מתאים לתנא לפרסם על עצמו דבר כזה, אבל זה גם לא מתאים מבחינה פשוטה. רב מאיר, אביו היה בן גר צדק, הוא לא היה מיוחס לדוד המלך, וזה היה ידוע לכולם. מה הכוונה? אמרו לבני ארץ ישראל, הנה המשיח שלכם. וגם, זה נגד מסורת הדורות, ידועים, כל העדויות של המטיילים, והמסורות הקדומות, הרבי מאיר תמון בטבריה, כולם נוסעים שם לקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ופה כתוב שרבי מאיר היה נפטר לו מן העולם באסיה, וביקש שישים אותו על שפת הים כביכול של אסיה. אבל כל המסורות אומרות שרבי מאיר נמצא בטבריה. הקבר של רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס בטבריה. מה? כל מי שהגיע לציון של רבי מאיר בטבריה לא ידע שכתוב בירושלמי שהוא בכלל באסיה? כל חכמי ישראל שבאו לציון של רבי מאיר בעל הנס בטבריה לא ידעו מירושלמי שכתוב שם שנפטר באסיה, ושמו אותו על שפת הים של אסיה. לא הגיוני. איך חכמי ישראל למדו את הירושלמי על זה? חכמי ישראל התבוננו בירושלמי, הבינו שהירושלמי מדבר בשפה של סמלים. הרבי מאיר מדבר על החיילות, על הצבא של המשיח, חילותיו של משיח. ומה זה אסיה? אסיה זה רופא. והירושלמי מספר שרבי מאיר בחן את העצה של רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר אומר, נעשה ניתוח קצר, נצא מבית המדרש, נרדוף אחרי המלאכות, נעלה את רמת החיים, נשיג עושר, נשיג עובדים זרים, נוכל לחזור לבית המדרש. ניתוח קצר, זמן קצר נסבול, במהלך הניתוח והשפוז. אחר כך נוכל לחזור לבית המדרש, נהיה אומה עשירה. אז רבי מאיר בדק את זה. מה יהיה בסוף הניתוח? נחזור לבית המדרש? אחרי שמישהו, כל אלה שיקשיבו להצעה של רבי שמעון בן אלעזר, יעזבו את בית המדרש, ילכו למלאכות, יעשו ניתוח כואב, האם הם יתרפאו ויחזרו אחר כך לבית המדרש? אז הוא אומר, רבי מאיר, המשיחכון, דמיך באסיה, המשיח שלכם מת באסיה, בתהליך הרפואי הזה שאתם הולכים לעשות, לצאת מבית המדרש, לרדוף אחרי המלאכות, להשיג את העושר ולחזור לבית המדרש, המשיח מת בזה. בני ארץ ישראל, מי שנמצא בבית המדרש, הוא מבחינה מסוימת נמצא בארץ ישראל. מי שנמצא מחוץ לבית המדרש, הוא גירשוני היום מסתפח בנחלת השם, אבל מי שנמצא בבית המדרש, הוא בנחלת השם, הוא בארץ ישראל, הוא שלח לבני ארץ ישראל, עם משיחכון מת באסיה, המשיח שלכם מת בתהליך הרפואי, שרבי שמעון בן אלעזר מציע, אל תצאו משם. הוא אמר שהמשיח יצא ממגדל עדר לחפש איך לקדם, ובסופו של דבר ימליץ להיות ריקנים, לא כדאי. התהליך הרפואי הזה זה ניתוח שהצליח, אבל החולה מת. מה זה שווה? שבסוף הניתוח, כל אלה שהולכים לרדוף אחרי המלאכות, הם כולם עטופים במחצלת של קנים. מי שעטוף במחצלת של קנים, מישהו כותל קנים באגם, הוא לא יכול להיכנס מאחורי הפרגוד. בעצם רבי מאיר, הוא דוחה פה את שיטת התנא רבי שמעון בן אלעזר. הרבי שמעון בן אלעזר אומר, תהיה קנה. הקנה כותב את ספר הגאולה. רבי מאיר אומר, לא, מי שממחצלת של קנים, מי שעושה את הניתוח הזה, הוא ימות. ניתוח שהצליח, אבל בסופו של דבר, כולם ריקנים, כולם לא יודעים תורה. אבל רבי מאיר, הוא משלב בין השיטות. רבי מאיר חולק על שיטת רבי שמעון בן אלעזר, אבל מודה לו במקצת. איך הוא מודה לו במקצת? איך רבי מאיר מוצא גרעין של טוב במוות הזה? הרי מבחינתו זה מוות. מי שהולך לאסיה, לתהליך הרפואי של רבי שמעון בן אלעזר, זה מוות. אז המשיחכון, המשיח שלכם מת באסיה, בתהליך הרפואי הזה. איך הוא מוצא גרעין של טוב? אומר, אף על פי כן, שימו את מיטתי על שפת הים. רבי שמעון בן אלעזר יצא לשפת הים, הוא פגש את המכוער, ופתאום אמר, תשמע, ריקן, אתה קנה, אתה מביא את הגאולה? אומר רבי מאיר, שימו את המיטה שלי על שפת הים. אותו שפת הים שרבי שמעון בן אלעזר אמר, משם תגיע הגאולה, אותו שפת הים, תשימו את המיטה שלי שם. יוצא שבעצם, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לצאת ממגדל עדר, לצאת מבית רבו, לצאת מבית הרב אל שפת הים, רבי יהודה אומר, מי שעושה את זה, הוא עטוף במחצל של קנים. הלכת להיות קנה? הקשבת לרבי שמעון בן אלעזר שהקנה כותב את ספר הגאולה? אתה קנה? אתה עטוף בחיים שלך במחצל של קנים. אתה קבור חיים. אתה לא נכנס מאחורי הפרגון. מצד שני, רבי מאיר משלב בין השיטות. מצד אחד הוא מודה, נכון? מי שהולך להיות קנה, הוא מת. מת באסיה. הניתוח הזה מסוכן. מצד שני אומר, שימו מיטתי על שפת הים. יש צדק בדברים של רבי שמעון בן אלעזר, שבשפת הים, בעולם המלאכות, הגאולה תגיע משם. עכשיו, האם השיטה של רבי מאיר לשלב בין השיטות, גם נגד רבי שמעון בן אלעזר וגם בעד, גם להגיד שהיציאה למלאכות זה מוות, וגם להגיד בכל אופן צריך לשאת אל שפת הים. השיטה של רבי מאיר התקבלה? נראה שלא. מה מסופר בגמרא לרבי מאיר? אמר רבי יחא בר חנינא, מסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב', אמר רבי יחא בר חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבוע לך כמותו? אין בדורו של רבי מאיר כמותו, אז הלכה תהיה כמותו. למה? מפני שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על תמה טהור. הוא מראה לו פנים, מראה שזה הגיוני. על טהור הוא אומר תמה, על טהור תמה, הוא מראה לו פנים, מראה שזה הגיוני. אז אני לא מבין. אתה אומר ככה, אז תגיד ככה. פתאום אתה אומר הפוך, הוא אומר שהפוך צודק. עכשיו המאמר הזה, כמה שהוא ידוע, הוא תמוע מאוד. ידוע, רוב המשניות שנשנו בסתם משנה, זה רבי מאיר. סתם משנה זה רבי מאיר. ובדרך כלל, גם הלכה כאותה משניות, בגלל שהלכה כסתם משנה, יוצא שבעצם רוב המשניות שלנו הם רבי מאיר. ובדרך כלל הלכה כמותם. אז בעצם הלכה כמו רבי מאיר. מי שיבדוק כמה משניות סתמיות יש בשס, וכמה מהם הגיעו להלכה, יבדוק ויגלה שכמעט כל השולחן ערוך שלנו זה כמו רבי מאיר. סתם משנה רבי מאיר, הלכה כסתם משנה, הלכה שלנו היא כמו רבי מאיר. אז איך כתוב כאן, מפני מה לא קבוע הלכה כמותו? שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. הרי קבוע הלכה כמותו. השולחן ערוך שלנו, רובו ככולו, זה דעת רבי מאיר. מי שמסתכל ברמב״ם, בדרך כלל לשון הרמב״ם, לשון הרמב״ם דומה ללשון המשנה. אז כמעט תמיד לשון הרמב״ם זה לשון רבי מאיר. אז איך יכול להיות שכתוב כאן שלא ירדו חבריו של סוף דעתו של רבי מאיר ולא קבוע הלכה כמותו? לא מדובר כאן על מה שמקובל אצלנו לקרוא הלכה בארבעת החלקים של השולחן ערוך. פה כוונת המאמרה הזאת לחלק החמישי של השולחן ערוך. החלק שלא כתוב. מה אדם יעשה? יישאר בבית המדרש, יצא מבית המדרש של המלאכות. כל אחד הוא סיפור לעצמו. מה שנכון לאחד, זה לא נכון לאחר. האם לקבל את ההדרכה של רבי מאיר? להיות גם וגם. מצד אחד, נגד עזיבת בית המדרש. מי שעוזב את בית המדרש זה מוות. זה מחצלת של קנים. או מצד שני, כן. ללכת לשפת הים. תנו מיטתי על שפת הים. שפת הים, המלכות, החיבור עם עולם המעשה, משם תגיע הגאולה. אז פה אומרים, לא, לא, אין הלכה כמו רבי מאיר, אי אפשר לשלב בין השיטות. הוא אומר על טהור טמא, הוא מראה לו פנים. אחרי זה הוא אומר על טמא טהור, הוא מראה לו פנים. לא יכול להיות שמצד אחד, עם השכחון מת באסיה, המשיח מת בתהליך הרפואי הזה. אז אם היציאה למלאכות, התהליך הרפואי הזה הוא מסוכן, כי המשיח מת בו, איך אתה אומר לנו לצאת אל הים? אל הים שבו פגש רבי שמעון בן אלעזר את המכוער. הסיפור הזה, שבו חבריו של רבי מאיר אינם עומדים על דעתו, מביע אי הסכמה עם שיטת רבי מאיר שרוצה לשלב בין חיי תורה לבין חיי מעשה בעולם המלאכות. אם נשים לב לכל המהלך שעברנו, התחלנו בסיפור לרבי שמעון בן אלעזר שיצא ממגדל עדר לשפת הים ופגש באיש ריקע, מכוער. ואז ראינו שרבי שמעון בן אלעזר מודיע ומבקש מאנשים, תהיו קנים. קנים זה מסמל, כותל קנים באגם, מסמל אנשים ששקועים בעולם המלאכות ואינם בקיאים בתורה. הוא מבקש, אל תהיו ארזים. אל תעמלו בתורה, לפי דעתו, מגדל עדר, המשיח נהדר, המשיח לא מגיע, בגלל שאנשים לא עוסקים מספיק בבניית ארץ ישראל במלאכות, לא מיישבים אותה. כנגדו ראינו שני תנאים שחולקים עליו. הסיפור בירושלמי על רבי מאיר שבו רבי מאיר אומר שהמשיח מת באסיה. המשיח מת בניתוח הרפואי שרבי שמעון בן אלעזר מציע. מה הוא מציע? ללכת לעולם המלאכות, שהארץ תפרח, נהיה עשירים, נוכל להשיג עובדים זרים ונחזור לבית המדרש. כאשר בני נחר יהיו רועי צאן, הבנאים שלנו, יהיה לנו הרבה פועלים זרים. אבל הוא אומר, המשיח מת בתהליך הזה. בפועל, מי שיוצא לעולם המלאכות, שוקע בתוכו, הוא מת, הוא לא יחזור. אמנם בסוף הוא הודע במקצת ואמר, תנו מיטתי על שפת הים. וראינו גם את הסיפור שבו יש מעשה בחסיד אחד, שהוא אמר שמי שקבור במחצלת של קנים, לא נכנס לפנים מיני הפרגוד. אמרנו, מה, בעולם האמת יש כאלה חשבונות של הבל? במי אדם נקבר, בתכריך מכובד, במחצלת של קנים? והסברנו שזה לא מעשה כפשוטו. מחצלת של קנים, הכוונה היא מי שהרקורד שלו, המעשים הטובים שלו בעולם, זה כל המעשים הגשמיים שהוא עשה, כל מעשי החסד שהוא עשה, אבל מעשים גשמיים אין לו תורה, הוא, על פי אותה השקפה של אותה חסיד, הוא קבור במחצלת של קנים. הוא לא יכול להיכנס לפנים מן הפרגוד. כדי להיכנס לפנים מן הפרגוד, רק מי שעמל בתורה נכנס לשם. עכשיו, המעשים האלה טעונים ברור. ידוע במסכת בבא קמא נאמר שכל מקום שנאמר מעשה בחסיד אחד, הכוונה או לרבי יהודה בן בבא, או לרבי יהודה ברבי אלי. אבל רבי יהודה בן בבא היה בדור קדום מאוד, בדור של רבי עקיבא. וגם אם רבי מאיר מתייחס למשלים של רבי שמעון בן אלעזר, והוא אומר, המשיח שלכם מת בתהליך הרפואי הזה, המשיח מת באסיה, כל הדברים האלה מראים שרבי שמעון בן אלעזר היה תנא קדום. הוא היה תנא לפני רבי יהודה בן בבא, או לכל הפחות בדור שלו, שרבי יהודה בן בבא צריך להתייחס אליו. להגיד מי שהולך לעשות את מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר להיות קנה, הוא קבור במחצלת של קנים. הוא לא ייכנס לפנים מן הפרגוד. רבי יהודה בן בבא, חסיד, מזהיר לא לצאת מבית המדרש. אז הוא מפחד מדבריו של רבי שמעון בן אלעזר, סימן שרבי שמעון בן אלעזר היה בדור שלו, לפניו, ובטוח לפני רבי מאיר, שגם רבי מאיר מתייחס אליו. אבל כל הדברים האלה הם קצת קשים, בגלל שכאשר אנחנו בודקים את סדר הדורות, אנחנו פותחים את הרמב״ם בהקדמה על המשנה, שמה הוא מונה את רבי מאיר בדור השלישי שאחר החורבן, ואת רבי שמעון בן אלעזר בדור הרביעי שאחר החורבן. אז זה קשה, כי רבי יהודה בן בבא ורבי מאיר, התנאים, צריכים להתייחס לדעה של איזה תנא צעיר, רבי שמעון בן אלעזר, שאומר לעזוב את בית המדרש. לא צריך להקשיב לשיחת הילדים. בייחוד רבי יהודה בן בבא, שהיה בדור של רבי עקיבא, זה שתי דורות לפני רבי שמעון בן אלעזר. הוא צריך להתייחס לדברים שלו. הוא צריך להגיד שמי שנמצא במחצלת של קנים אינו נכנס לפנים מן הפרגוד. זה קשה לומר. קשה לומר שגם רבי מאיר יראה צורך להילחם באיזה משל, בהדרכה של איזה תנא צעיר. אבל זה קשה. זה קשה. מה פתאום? הקטנים הגדולים האלה צריכים להתייחס לתנא צעיר. אמנם, הרמב״ם ביד החזקה חזר בו. בהקדמה ליד החזקה, כאשר הרמב״ם מונה את סדר התנאים, הוא הופך את הסדר. הוא מונה את רבי שמעון בן אלעזר בדור של רבי עקיבא, ורבי מאיר אחריו. וגם הרש מקינון, כשהוא מונה בספר הקריטות, בחלק ימות עולם, חלק רביעי שער א', כשהוא מונה את סדר התנאים, הוא יותר קיצוני מן הרמב״ם. הוא מונה את רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר, בדור הראשון שאחרי החורבן, יחד עם רבי אליעזר. הוא כותב שרבי עקיבא היה תלמיד של רבי שמעון בן אלעזר. וזה קשה מאוד. זה אמנם מסביר טוב את האגדות שרבי יהודה בסיפור על החסיד מתייחס להדרכה של רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר, אתה אמרת לצאת להיות קנה? מי ששמע להצעה שלך הוא קבור במחצלת של קנים. זה מסביר מדוע רבי מאיר, גם כן, מתייחס להצעות של התנא הקדום מהדורות הראשונים. הוא אומר, מי שיקשיב להצעה של רבי שמעון בן אלעזר, יעשה את הניתוח הזה ויצא מבית המדרש, ימית את עצמו. אבל יש הרבה סיפורים שבהם רואים שרבי שמעון בן אלעזר הוא מאוחר מאוד. הוא היה המשרת של רבי מאיר. רבי שמעון בן אלעזר, המשרת של רבי מאיר, איך זה יכול להיות? איך נסביר את האגדה? אגדות אחרות, שבהם רבי שמעון בן אלעזר מופיע בתור המשרת של רבי מאיר. אז צריך להבין שהאגדות האלה הן עצמה משל. כל אגדה שאומרת שרבי שמעון, רבי שמעון בן אלעזר הוא משרת של רבי מאיר, היא משל. רבי שמעון בן אלעזר היה קדום מאוד. היה שתי דורות לפני רבי מאיר. ברור שצנא כזה מבוגר הוא לא המשרת שלו. אז מה המשמעות האגדות שבהן הוא משרת שלו? בואו נתבונן באחת מהאגדות האלה. אגדה במסכת שבת, אין תורפין יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר, אף תורפין יין ושמן, לטרוף יין ושמן הכוונה היא להרבב. אדם כואבת לו הבטן, מרבבים לו יין ושמן, מושכים לו על הבטן. אז אמר רבי החכמים אומרים, אין תורפין יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר, אף תורפין יין ושמן. אמר רבי שמעון בן אלעזר, פעם אחת חש רבי מאיר במאב, כאבה לו הבטן. וביקשנו לטרוף לו יין ושמן, ולא הניחנו, לא הרשה לנו. אמרנו לו, דבריך, שאתה מתיר, יבטלו בחייך. חכמים אוסרים, חכמים אוסרים, ואתה מתיר. רוצים לפסוק כמוך, לטרוף לך יין ושמן, ודבריך יבטלו בחייך, אתה בעצמך לא מקיים את זה? אמר לנו, אף על פי שאני אומר כך, וחבריי אומרים כך, מימיי למלאני ליבי לעבור על דברי חבריי. אז אומנם נכון, מפשטות המעשה עולה, שרבי שמעון בן אלעזר היה תלמידו של רבי מאיר ושהיה משרת שלו. אבל הרמב״ם והרשמי קינון סוברים שזה לא נכון. הם סוברים שזה לא נכון. רבי מאיר היה דורות לפני רבי שמעון בן אלעזר. דור אחד או שניים. ברור שלא היה משרת שלו. צריך להבין שבעל המעשה משלב תורה עם לימוד זכות. בעל המעשה, בעל המאמר, מלמד הלכה, אין תורפים יין ושמן לחולה בשבת. אבל המושג החולה, שמוזכר כאן, מסיבה הלכתית, הוא מקביל ומשיק למושג חולה שרבי שמעון בן אלעזר ורבי מאיר דנים בו. רבי שמעון בן אלעזר אמר, תשמעו, עם ישראל חולה, מחכה לגאולה. מה הפתרון? לעשות ניתוח, לצאת מבית המדרש אל המלאכות. ורבי מאיר, הוא גם כן דן בדבר הזה. והוא הודע במקצת לרבי שמעון בן אלעזר. הוא אמר, מותר לשלב בין הדברים. רבי שמעון בן אלעזר הוא קצת צודק וקצת לא צודק. מצד אחד זה מוות, לצאת אל המלאכות, מצד שני תנו מיטתי על שפת הים, אותו ים שעל שפתו פגש רבי שמעון בן אלעזר את המכוער. צריך לשלב בין תורה לבין עבודה. והמעשה שלנו, כאשר מדובר על יין ושמן, יין ושמן הם סמלים. יין מסמל את המלאכות, זה מזכיל מנוח, נוח ויחל נוח איש האדמה, הוא נוח איש האדמה, אם מי שקשור לעבודות האדמה, קשור ליין. מצד שני, שמן, שמן זית, הוא קשור לתורה. במסכת הוראיות נאמר, דף י' ג' עמוד ב', שמן זית משיב לימוד של 70 שנה. רבי מאיר אומר, יש מקום לשלב בין היין, בין המלאכות של נוח, לבין השמן, שמנו של חזקיה, שמן של תורה. אדם באורח חייו, כשכואבת לו הבטן, צריך לאכול משהו, ישלב בין תורה לבין עבודה. אבל מה? פה המעשה הזה אומר, על ידי השימוש בשילוב בין ההיסטוריה שלא יכול להיות, שבו רבי שמעון בן אלעזר, התנא הקדום, הוא משרת של רבי מאיר, פה רבי מאיר אומר, מימיי למלאני ליבי לעבור על דברי חבריי. זה נכון שאני אמרתי שצריך לשלב בין תורה לבין עבודה. ואני רב שדורש לתלמידים שלי, רבותיי, צריך לשלב בין תורה ועבודה. אבל מה? אני בעצמי לא עושה את זה. אני בעצמי רק תורה. מימיי לא מלאני ליבי לעבור על דברי חבריי. אז אנחנו רואים שאגדות חז"ל יש להם שפה פנימית. אני מדבר על רבי שמעון בן אלעזר שיצא ממגדל עדר ופגש מכוער מגדל עדר, בתרגום יונתן בן עוזיאל, המשיח שהוא נעדר, נתמר, מפני החייבים. רבי שמעון בן אלעזר חשב שהחייבים זה הרשעים. מי זה? זה מי שעזב את התורה. אומר אליהו, הוא היה מכוער, אליהו גלה לי שלא. דווקא אלה שרדופים אחרי המלאכות, הם מביאים את הגאולה. הם הקנה שכותב את ספר הגאולה. לעומת זאת, רבי יהודה חסיד מתייחס למעשים האלה, ואומר, זה לא נכון, מי שהולך להיות קנה, הוא קבור, הוא מת, הוא קבור במחצלת של קנים. הוא לא ייכנס לפנים מני הפרגוד. ומצד אחר, רבי מאיר אומר, צריך לשלב בין השיטות. אז מה חז"ל רוצים? חז"ל רוצים לבלבל אותנו? לא. חז"ל רוצים שכל אחד מאיתנו ילמד זכות על השיטה השנייה. מי שעמל בתורה, יסתכל על אלה שעמלים במלאכות, ויראה בהם אנשים שכותבים את ספר הגאולה, הם מביאים את הגאולה על פי שיטתם. מצד שני, מי שנמצא במלאכות, צריך להסתכל על אלה שעמלים בתורה, ולראות בהם שהם בונים את ירושלים של מעלה, ומתוך המלאם תגיע הגאולה. ושתי השיטות הקיצוניות צריכות להסתכל על השיטה שמשלבת בין תורה ועבודה, שיטת רבי מאיר, ולראות באנשים האלה את האנשים שמשלבים ומביאים את הגאולה על ידי השילוב. ריבונו של עולם רוצה שכל אחד מאיתנו ילמד זכות על השני. כל עוד כל אחד מאיתנו סבור שמי שלא כמו הוא חייב, אז המשיח לא יכול לבוא. המשיח לא יכול לבוא כשכל הארץ מלאה חייבים. כל אחד מאיתנו צריך לראות בבעלי השיטה החולקת אנשים צדיקים, ואז אם כל אחד רואה בשני אדם צדיק, עם ישראל כולם צדיקים, המשיח יכול לבוא.